about. אין עדים, אין בית דין, מה יש לנו? כהן, איש ואישה. ופה אני חושב שישנו יסוד מאוד גדול, היסוד המאוד גדול, שאם אנחנו צודקים בתיאוריה שלנו, שיסוד עניין הסוטה הוא נאמנות, נאמנות אי אפשר לבנות על ידי מערכת משפט. נאמנות, אם אין נאמנות מלמטה, לא יהיה לנו נאמנות. ולכן בפשט התורה אין לנו מערכת משפט, אלא מקדש וכהן. לגבי מקדש וכהן, הזכרתי, כתוב ובתי לשופט אשר בימים, ובתי לכהנים, או אל השופט אשר בימים ההם, הנציב ותלמידו הרב קוק, כל אחד במקומו, הרב קוק באיגרת, והנציב אני לא זוכר כרגע איפה, אמרו שיש שתי דרכי הוראה, דרך הוראה אחת של השופטים, שזה בפלפולה של תורה, דרך הוראה שנייה של הכהן, שהיא הוראה שתלויה באינטואיציה, ברוח הקודש, ולכן מגיעים למקדש, המקדש הוא מקור האמונה. זה הסיפור שיש לנו בתורה. בחז"ל יש לחלק במקורות תנאים שונים. אחד זה המשנה. במשנה יש המקנה לאשתו. המסכת פותחת בכינוי. זה כשלעצמו לא כלום, כי גם בתורה היה אפשר לומר מקנה לאשתו. אבל רבי אליעזר אומר מקנה על פי שניים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו. רבי יהושע אומר מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי שניים. אין פה את הביטוי סתירה, אבל נכנס פה הביטוי סתירה, ואז יש כיצד מקנה שתכף נדון בדבר הזה. יש פה מחלוקת תנאים שמיד אולי נתייחס אליהם. ברור, באופן ברור במשנה, שהמשנה היפכה את סדר התורה. היפכה את סדר התורה שיש כינוי קודם לסתירה, גם אם אין פה את הביטוי סתירה. גם בתוספתא מקנה על פי עד אחד או על פי עצמו, הוא משקה על פי שניים. מבחינת הסדר זה אותו דבר. לגבי התוספתא הזאת של רבי יוסף ורבי יהודה שאומר משום רבי לייזר. לייזר זה אליעזר, לשון ירושלים מלשון כלילה. יש בתוספתא בפרויקט השו"ת הם הורידו את היד, את היוד, לעניות דעתי זה שגגה יוצאת מלפני השליט, זה טעות. ברור שאנחנו מדברים על רבי אליעזר, שהוא משנה את הדבר והוא אומר מקנה על פי אחד או על פי עצמו, וההשקיה היא על פי שניים, כלומר הסתירה, זה מקרה הפוך, וזה אותו רבי יוסף ורבי יהודה שדיברנו עליו. הברייתא הזאת מופיעה בבבלי, מתניתין דלא כי איתנא דתניא, רבי יוסף ורבי יהודה אומר משום רבי אליעזר המקנה לאשתו מקנה על פי אחד. הברייתא הזאת היא התוספתא, ולא כמו שראיתי בשוטם של מכל מקנים ברייתא אחרת, לא מסוגלים להגיד שזה תוספתא, זה תוספתא. זה מה שיש לנו בבבלי. הברייתא הזאת מופיעה גם בירושלמי, אותו דבר, לכן ברור שזה ברייתא מבוססת מאוד. ואז הסתירה היא בשניים והכינוי באחד. דרך אגב הגר"א מתקן, מקנה לאשתו רבי אליעזר מקנה לה על פי שניים ומשקה על פי אחד או על פי עצמו, הוא מתקן, אבל ברור שיש פה שיטה כזאת של רבי יוסף ורבי יהודה. לפני שנדון בשורש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיא שאלה מעניינת מאוד, צריך לבוא ולומר דבר יסודי, ואני חושב שהוא מהותי מאוד. בספרי על פי הבנתי, תתקנו אותי אם אני טועה, אין זכר למה שיש במשנה. כשאני לומד את הספרי לאורך כל הדרך, סיפור התורה ממשיך שם בצורה מאוד ברורה, קודם הטומאה ואחרי זה הכינוי. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי ישנם דברים שנמצאים בספרי ואחרי זה בבבלי הם התערבבו עם המשנה. אבל כשאני מנתח את המקורות הקדמונים, יש את התורה והספרי הלך על פי סדר התורה, ויש לנו את המשנה שהבבלי באופן כללי הלך על פי זה, אף על פי שבסוף הוא הכניס דברים שמקורם
בספרי. יש דברים שמקומם בספרי. מה?
בספרי מה שאתם מסתירה.
נכון? זה בספרי המעבר לעולם המשפטי קיים, וזה שונה מהתורה. ואם על זה אתה מדבר מבשר, אתה צודק. גם בספרי יש שלב מעבר לתורה, והשלב מעבר לתורה שהעבירו את זה למערכת משפטית. אבל לגבי הסדר, לעניות דעתי, בספרי זה סדר התורה. בספרי יש, ועבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו רשות, דברי רבי ישמעאל, רבי אליעזר אומר חובה. מוריי ורבותיי, רבי החסיר את מחלוקת התנאים ואיננה מופיעה במשנה. לעניות דעתי, כאשר אנחנו לומדים, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שיטת הבבלי, מכיוון שהבבלי הוא בא לדבר על רובד התוצר שנהרג מכל המקורות, ומכיוון שזה ברובד התוצר הוא בונה את הכל ביחד. אבל כשאני דן במשנה, אני צריך לבוא ולשאול, רבי, למה אתה מחסיר את מחלוקת רבי ישמעאל ורבי אליעזר רשות או חובה? למה אתה מחסיר את זה? אני לא יכול להתייחס לכל קודם בצורה כוללנית, הכל יוכל וכוללם יחד. למה אתה, רבי, מה קרה? שכחת? לא ראית את הספרי? אתה מסדר לנו סדר כל כך יפה של המשנה? לי ברור שאם רבי לא הביא את זה, זה לא כי זה לא עמד בפניו, זה עמד בפניו, והוא החליט לא להביא את זה. ואם השאלה מדוע הוא החליט לא להביא את זה, התשובה שלי מאוד פשוטה. כי רבי יצר שני שינויים, לא רבי, אחד מה שכתוב ברבי, זה לא הוא אישי, שני שינויים ביחס לתורה. שינוי אחד שהוא העביר את זה למערכת משפטית, וזה קיים גם בספרי. שינוי שני, שהוא עשה שינוי של הסדר. ברגע שאתה עושה שינוי של הסדר, ממילא הכינוי הוא איננו רשות או חובה, אלא כפי דיוק הבבלי, כינוי זו מציאות, המקנה לאשתו. ובמידה מסוימת רבי בא למנוע את הכינוי. איך הוא יכול למנוע את הכינוי? אם אישה נטמעה, אז אתה אומר לא לקנה? זה מוזר מאוד. תכף נדבר על שיטת רבי ישמעאל שאומר רשות, אבל אם האישה באמת נטמעה, או שלך יש רוח קנאה שאתה בטוח שהיא נטמעה, שזה הסיפור של התורה, זה בלתי אפשרי. אבל רבי, ועל זה נאמר חובה. אבל בסיפור של המשנה, רשות או חובה לא מצוי. ומה מצוי? הדיוק של הבבלי. וזה פותר לנו בצורה מפליאה מאוד מאוד את הסיפור המוזר בין תחילת הסוגיה בבבלי שאסור לקנה, ופתאום דיון, רשות או חובה, תחליט. אסור לקנא, ופתאום רוח טומאה ורוח רוח טהרה. ריבונו של עולם, מה קורה פה? אם אסור לקנא, איך יש פה פתאום את רוח הטהרה? ויכול מאוד להיות שרוח הטהרה של רב אשי היא באמת לא רלוונטית ביחס לסיפור המשנה. אם הסיפור הוא כמו סיפור המשנה, יכולים להיות מציאויות שהכינוי בא אחרי, ואז זה דומה באמת לסיפור התורה. אבל זה בדיוק מה שיש בבבלי, והבבלי הוא תולדה של המשנה. הבאתי את הדברים עכשיו, תראו אותם בפנים בספרי. רשות, דברי רבי ישמעאל, רבי אליעזר חומה, אומר חובה. האם זה רבי אליעזר? יש פה גרסאות שונות לגבי מי זה שאומר חובה. דרך אגב, גם בספרי, תלוי באיזה כתב יד. יש כתבי יד, תסתכלו בזה של כהנא, זה ערוך יפה מאוד. הנוסח הוא רבי עקיבא. בגמרא בסוטה הנוסח זה רבי עקיבא, ובירושלמי, רבי אליעזר אומר חובה ורבי יהושע אומר רשות. אבל בבבלי זה דעת רבי עקיבא, ואני חושב שבבבלי זה רבי עקיבא, לרבי עקיבא מותר לגרש, ותכף אני אחזור על הדברים היפים שהרב אלחנן הביא בשם הנציב, לרבי עקיבא מותר לגרש, ולכן אי אפשר להעמיד את רבי עקיבא של הבבלי כדעת הירושלמי, כי רבי עקיבא של הבבלי אומר שחובה לקנה, ואילו לפי הירושלמי הוא יכול לגרש, ולכן בוודאי שיש אפשרות לגרש. מדוע רבי עקיבא אומר חובה? לעניות דעתי זו תפיסת עולם שלמה, שאצל רבי עקיבא זוגיות זה קודש קודשים, כמו שתיאר את זה בצורה מבריקה הרב קוק בהקדמה למה שהוא כתב בשיר השירים. ומכיוון שכך, רבי עקיבא סובר שאפשר לגרש אישה גם אם מצא נאה ממנה, לא חס וחלילה שאצל רבי עקיבא העיקר עניין היופי, מי שאצלו זה הפרמטר, הקידושים שלו לא קידושים, הוא יכול לגרש. רבי עקיבא תפיסתו השלמה של עולם הקדושה הוא תפיסה מוחלטת, כך אני חושב, כך הערתי גם בשיעור של רב אמנון שהוא דיבר, ומכיוון שכך מותר לגרש, ומכיוון שכך לרבי עקיבא הקנאה היא חובה, אין שום יכולת בעולם, אם אתה חושש שאשתך נטמעה, שאתה תמשיך את החיים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי להתעלם מזה, מזה לא יצא עולם של קדושה, אלא אם כן ניכנס את תהליך של מקדש, אלא אם כן נשתה את המים המרים, אבל אם אתה לא שותה את המים המרים צריך לגרש. זוהי תפיסתו של רבי עקיבא, מזה רבי עקיבא סובר חובה, וזה מסתדר עם סיפור התורה, ולא עם, זה מסתדר עם סיפור התורה ולא עם סיפור המשנה. בסיפור התורה לרבי עקיבא אין אופציה להגיד אסור לקנה, מנוגד באופן טוטלי לתפיסת רבי עקיבא של הנישואין, להגיד אסור לקנה זה מנוגד באופן מוחלט לתפיסה של רבי עקיבא, ולכן רבי עקיבא הוא זה שאומר חובה לקנה. מחלוקת הגרסאות היא לא מקרית, היא מהותית, ותפיסת רבי עקיבא שחובה לקנה היא מאוד ברורה. האיסור לקנה הוא אך ורק תולדה מסידור של רבי במשנה שהוא שונה מסידור הספרי, והוא מאפשר את העולם שאסור לקנה.
כן, רבי עקיבא לא עושה את זה במשנה.
לא, זה אני מקבל. מה שאומר הרב, רק שנייה, מה שאומר הרב עמיחי אני מקבל, שמה שהגענו שאסור לקנה הוא לא הכרח במשנה, ואפשר באופן מוחלט גם במשנה להכנס רבי עקיבא. מסכים לכל מילה שאתה אומר, אני לא חולה. אני רק הסברתי שהתולדה הזאת היא יכולה להיוולד מסדר המשנה, ואני מקבל שרבי עקיבא יחלוק גם על המשנה, אבל זה שהגמרא פותחת באסור לקנה זה תולדה. את שיטת רבי ישמעאל שאני תמע עליה מאוד, אני אגיד לכם איך אני מבין אותה, וזה מאוד טרגי מה שאני אגיד, אבל אני חושב שאני צודק, ואני מבקש מחבריי שיתקנו אותי אם אני טועה במה שאני אומר. אני, הרי זה אבסורד, ריבונו של עולם, יש לך ספק, משתך נטמע, ואתה אומר סגור את העיניים תתחיל חיים חדשים. אם היו שואלים מי אני מזדהה, הייתי אומר עם רבי עקיבא. מה עומד מאחורי רבי ישמעאל? אז אני אגיד לכם מה אני חושב. תדעו לכם, אחת השאלות הקשות מאוד בתפיסת ההלכה הקיימת בידינו היום, כאשר יש זנות אסורה אחד לבעל ואחד לבועל, זה אחד הדברים הכי קשים. מה, אי אפשר לשקם? רבי ישמעאל יש לו תפיסה ארצית, דיברה תורה כלשון בני אדם. רבי ישמעאל אומר הנגבי מנהג דרך ארץ. רבי ישמעאל אומר נכון, קרה דבר נורא, אומר רבי ישמעאל אתה יכול ללכת לבנות חיים מכאן ולהבא, ואל תחטט בעבר, אולי עדיף שאל תחטט, אולי זה עדיף. וברור שרבי עקיבא מתנגד לזה באופן מהותי, יש פה מחלוקת תהומית. אנחנו נמצאים בערב ל"ג בעומר, הרי כולנו מכירים את הגמרא שאפשר אדם חורש בשעת חרישה זורע, בשעת זריע התורה מטה עליה, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים. מה רבי ישמעאל הנהג בהם מנהג דרך ארץ? אומרת הגמרא, הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל ועלתה בידם. אומר החתם סופר בשם רבו הפלאה, מה העניין? למה לא עלתה בידם? כי הם היו חקיינים, עשו רק כרשב"י. והוא כותב את זה דברי פי חכם חן, אבל זה לכאורה פלא גדול, הרי גם אצל רבי ישמעאל עשו כרבי ישמעאל. והתשובה היא מאוד פשוטה, ואני לא הולך כרגע לבנות על הדרוש הזה. העולם הארצי שמתעלם מהאמת הנוקבת, העולם הארצי שמתעלם מהאמת הנוקבת, הוא מטשטש את המוחלטות. ויש פה מחלוקת חריפה מאוד בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, כן, גם אם היה זנות אפשר להמשיך, ואני מתלבט ואינני יודע לגבי המושג של אסורה אחד ובעל ואחד לבועל, האם הוא קיים לרבי ישמעאל? יכול להיות שרבי ישמעאל חולק עליו. כן, לא בהכרח. לא דבי, אתה שואל אותי יפה ואני אגיד לך למה לא בהכרח. אני תכף אדון בשאלה השנייה של המחילה, כי היא השאלה הכי, אחת השאלות הכי מהותיות. אני חושב שהיכולת לתקן, יש שלבים שהם על חוזר. אני יכול להבין שרבי ישמעאל יבוא ויאמר שאם אתה כבר קינית, כבר התחיל התהליך, אתה לא יכול. מאיפה אתה יודע של רבי ישמעאל אבל אי אפשר למחול על הכינוי? זה רבי ישמעאל? סיף. זה לא בטוח זה רבי ישמעאל, זה מבית מדרשו של רבי ישמעאל. אבל יכול להיות, יכול להיות. זה לא מימרה של רבי ישמעאל וצריך להיזהר. הספרי שהוא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, זה לא אומר שהכל זה רבי ישמעאל. ממש לא אומר שהכל זה רבי ישמעאל. אבל יכול להיות שהוא בא ואומר, אני אומר לרשות, אבל אם אתה בחרת בדרך אחרת, אתה לא יכול לחזור בך, כי זה על חוזר. בשביל רשות אתה צריך באמת להתעלם. אבל אם אתה לא מתעלם, ואם אתה עושה כינוי, אז זה יחזור. זה לא כזאת קושייה גדולה. תכף אני אחזור לספרי הזה שדיברנו עליו בבוקר. כן, מה אתם אומרים על זה, הרב אלחנן, על רבי ישמעאל?
אני רוצה רק להעצים את החידוש שהרב אומר על רבי עקיבא. אני לא אומר שאני בהכרח מסכים, אבל זה חידוש מדהים. שכשהירושלמי מסביר מתי חובה לקנא, כשאין ברירה אחרת ואי אפשר לגרש. וגם כשאומרים רשות לקנא, זה רצה לקנא, קנא רצה לגרש, יגרש.
זה פשט הירושלמי על פי דברי הנציב שכולכם ראיתם.
על פי ההיגיון הזה באמת רבי עקיבא, כמו שמעירים בעלי התוספות, לפי סברתו בגיטין, היה אמור להגיד גם כן שרשות לקנא. כי רצה לקנא, יקנא, רצה לגרש, יגרש, שיש לו מנעד רחב של אפשרויות גירושין, אפילו מצא אחרת בעיים הם. ממילא חייבים לומר, אם רוצים לאחד בין המקורות, שכשרבי עקיבא אומר חובה לקנא, הוא אומר משהו אחר מהחובה לקנא, כמו שהבנו אותו עד עתה.
כן, אבל אמרנו שהרבי עקיבא שאומר חובה לקנא זה בבבלי, ואין חובה לקנא בירושלמי, וממילא בירושלמי זה רבי אליעזר, ואז אנחנו מסתדרים טוב.
אומר שאם עושים את החשבון עד הסוף, יכול להיות שרבי עקיבא אומר חובה לקנא, כי הוא תופס את הכינוי אחרת. הכינוי לא מציאות של עת ברירה, אין מה לעשות, אני חייב או לגרש או לקנא כדי לפתור את הבעיה. הכינוי הוא מציאות של התחילה, שאתה קמה ותאבה קשה כשול קינה. ורבי עקיבא אומר, בטח אם מצאת אחרת מהאימן אתה יכול לגרש, תקנה לא, כי לא מצאת אחרת מהאימן, כי באמת אותה אתה אוהב, ואיתה אתה רוצה לפתור את הבעיה, ולכן תיכנס לתוך המציאות של הקינה, והקינה הזאת תוביל לתהר את הקשר.
אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרתי, כן? אני חושב שזה מאוד הגיוני. תראו, אני רוצה להגיד לכם, אתמול היה יורצייט של סבא שלי זיכרונו לברכה, ואני הייתי איתו שהוא נפטר. הגעתי אליו ביום חמישי לבית חולים, פצחתי גמרא בבא בתרא, למדתי סוגיה קניין משיכה, חצי שעה אחר כך הוא נפטר. ואני אמרתי שלא יודיעו לסבתא שלי, זה היה בערך 11-12 בלילה, אישה זקנה, שיגידו לו בבוקר, למה צריך לחכות? טוב, אבל בבית חולים כנראה לא עשו את מה שאני אומר, ובשתיים בלילה טלפנו ואמרו לדודה שלי, מה עם הגופה? הבנתי שסבתא יודעת, הלכתי אליה. וסבתא שלי בכתה בכי גדול והחזיקה לי את היד, סיפרה לי סיפורים שאני לא יכול לספר על כל גדולי מקימי המדינה, והיא אמרה לי באלו המילים, סבא אמר רק אמת. ואני למדתי מאבא שלי שבשביל השלום מותר לשקר. ובאמת תמיד אנחנו נמצאים במתח מאוד גדול בין האמת המוחלטת, וזה העולם אני חושב של רבי עקיבא, ברמה מסוימת זה העולם של רבי אליעזר, רבי אליעזר צריך לנתח בעוד מרכיבים, זה העולם של רבי אליעזר, לבין עולם שבלשון שלנו מעגלים פינות, באמת היא שאלה גדולה. ואני אוסיף ואני אגיד לכם, באמת השאלה הזאת, האם אפשר להמשיך, קורה היום הרבה שאלות שאני כל יום מתפלל שלא יבואו לידי שאלות כאלה. היה הרבה שאלות של זוגות חילוניים, שחיו כחילוניים, ושחיו כחילוניים, האישה גם עשתה דברים שאינם מותרים על פי ההלכה, תרשו להישמש בלשון עדינה, ואחרי זה הם חוזרים בתשובה, ופתאום מגלים שאסורה אחד לבעל ואחד לבועל. שאלה מאוד מסובכת, ואני לא אדון כרגע בכלים ההלכתיים ברשותכם. שאלה ממש מסובכת. אז מה אומרים הדיינים? אומרים, אל תאמין לה. כל הפסיכולוגים, כל היועצי זוגיות, תחזירו את האמון ביניכם. ופה בשביל להתיר אתה חי פה שניות בין עולם ההלכה שהוא חוסר נאמנות לעולם ההלכה. ברוך גדול מאוד. יכול להיות שבעולם של רבי ישמעאל הייתה נפילה, כינוי ורשות, וצריך עכשיו לתקן, אתה לא חייב ללכת בדרך הזאת. זה מאוד קשה לי להגיד את מה שאני אומר, זה נגד האישיות שלי, אני הרבה יותר מזדהה עם הטוטליות של רבי עקיבא, אבל כנראה זה מה שרבי ישמעאל אומר, אם אני צריך להיות ישר, זה מה שהוא אומר. עכשיו, אצלנו יצרו מציאות של כינוי קודם. טוב, בואו נמשיך. מה? היא מאוד מובנת, לא היה תומעה, לא היה כלום, יש לך...
אבל גם יש חשדות, זה לא שזה בא מהאוויר, הוא חושד
בה ממש בפרוט. יש לך חשדות, אז אומרים תדבר איתה, תדבר איתה, תלך להפיק אחר. למה אתה נכנס להפיק הזה? אף אחד לא מחייב אותך ללכת להפיק הזה. נקודת המוצא זה קנאה, קנאה זה, אז תיישב את ההידורים. אתה לא יודע, פה זה לא מצב שאני יודע והדיין אומר לך אל תאמין, אתה מבין את ההבדל? שאת שואל אותי האם יכול להיות מקרה גם אצלנו שאתה יודע וזה, אז ברור שיהיה מותר לקנות, זה מה שאני טוען, וזה מה שהרב אלישיב דיבר על האסור לקנות. הרב אלחנן הביא את זה בפעם הקודמת. אני לגבי האסור לקנות, אז כתבתי לעצמי, לפי המשנה מדובר בכינוי מקדים, ובזה כתוב שאסור לקנות, והרב אלחנן הסביר את זה יפה, למה אתה הולך למסלול הזה, לך למסלול אחר. רק שנייה, והרב אלישיב כתב אסור לקנות, אם כן כל הפרשה באדם שעובר עבירה אלא סתם חשד בלי שום יסוד אסור לקנות, אז הוא לא היה לו את השפה על פי מה שאנחנו הסברנו על פי פשט התורה ומה שרבי חידש ומה שהוא אמר, ואז זה נראה איזה הוקים, זה לא נראה נכון. אבל הרב אלישיב דיין גדול אומר זה לא בא בחשבון, אי אפשר להגיד אסור לקנות אם יש פה מציאות של פריצות, איך אפשר להגיד אסור לקנות? החילוק שלו הוא נכון, אבל אני חושב שהחילוק שלו הוא תולדה של המשנה, ולכן זה מופיע בבבלי כתולדה של המשנה, וזה האיסור לקנות. ובמקרה אחר צודק הרב אלישיב שיהיה מותר לקנות על פי החלוקה הזאת. אני חושב שגם אנחנו יכולים לדחות את השיטה המקובצת והתוספות ראש. השיטה המקובצת מתקשה מאוד על התימה, וכי אדם רואה את אשתו שהיא פרוצה ונסתרת, למה יאסור לקנות? הוא לא אמר את מה שאומר הרב אלישיב התוספות, השיטה המקובצת. מצאתי תירוץ מתוך הירושלמי. שמה התירוץ מתוך הירושלמי? למה אסור לקנות? לך ותגרש. זה כל כך פשוט העסק הזה. בגלל שיש אופציה לגרש לפרק? מה פתאום אתה עושה את זה? ברור שאפשר ללכת בדרך אחרת. נראה לי שגם הרב חנן הלך בזה. אותו דבר, התוספות ראש כתב בדיוק כמו השיטה המקובצת. לפי מה שאנחנו אומרים, כינוי קודם לסתירה אסור לקנות, וכינוי אחרי חובה לקנות, ויכולה להיות מציאות גם אחרי המשנה, שיש סיפור כמו סיפור התורה, שאז יהיה רשות או חובה כמחלוקת התנאים. ולכן אינני חושב שהדיון רשות או חובה לא צריך להיות קיום בבבלי על פי המשנה, כי הסיפור הזה יכול להיות סיפור, לא תמיד, ואם יש סיפור כזה אז לא יהיה אסור לקנות, ואלה שני סיפורים שונים, כך אני חושב שאפשר להבין את הדבר. אני אגיד לך, לעניות דעתי הייתה מגמה לחכמים לצמצם את קיום פרשת סוטה, וישנה השאלה למה זאת הייתה המגמה שלהם. אפיק אחד שלא אדון בו וצריך לדון בו, הוא קרא להם מגמה שלא ישתו מים כי שם השם נמחק. לא אסתיר שהדרך הזאת לא נראית לי, אף על פי שאם אני אעביר עליה שיעור אני אוכיח צדדים מסוימים בדרך הזאת, היא לא נראית לי. מדוע היא לא נראית לי? כי היסוד ששם השם נמחק בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו הוא יסוד מוצק, כי היסוד של שימוש בשם השם כמו שכותב הרמב״ם, להישבע בשם השם זה קידוש השם, ולא כמו שהיום אנשים נמנעים מלהישבע. להפך, הכלי של שבועה הוא קידוש השם, והכלי של המים המרים זה קידוש השם בקונסטלציה מסובכת, ומחיקת השם לא מטרידה אותי. אז יכול להיות שזו דרך אחת, ויכול להיות שיש דרך שנייה, יכולה להיות שיש דרך שנייה שהם רצו לצמצם את הדבר הזה. מה הדרך השנייה שהם רצו לצמצם? שהדרך הזאת היא מאוד מסוכנת אצל אנשים שאינם יציבים בדעתם. מאוד מסוכנת אצל אנשים שאינם יציבים בדעתם. ולכן, מכיוון שהדרך הזאת מאוד מסוכנת, הם קודם כל הכניסו עדים. אדם לא יכול להגיד סתם היה כינוי. וברגע שמחייבים אותך להעמיד עדים, פתאום אתה בודק את הדברים, העסק לא כל כך פשוט. בינך לבין אשתך אנחנו יודעים שיכולים להיות מציאויות מאוד קשות, אבל אם דורשים מן האדם זה מצמצם את זה, זה צמצום ראשון. צמצום שני, לאני יודעתי, הם באו ואמרו כך, אנחנו נלך ונדרוש בשביל לקיים פרשת סוטה שיהיה כינוי שקודם לסתירה. ברגע שיש כינוי שקודם לסתירה הוא מצמצם, כי תפקיד הכינוי של המשנה הוא שהוא לא יסתר. תפקיד הכינוי של התורה זה פרשת המים. הכינוי של המשנה הוא במגמה שלא יהיה. לכן זאת הייתה המגמה שלהם. עכשיו פה אתה צריך לשאול אותי שאלה מאוד מאוד טובה. אם הכינוי של זה, אז לכאורה היה מצווה לקנות בשביל למנוע את זה. ומדוע הם באים ואומרים אסור לקנות? אני חושב שבניסיון שלהם לבוא ולומר, ובתוכן של אסור לקנות, זה בא ואומר להם אל תקנאו אלא תפקיעו את זה בדרך אחרת, זה כלול במגמה של חז"ל לצמצם. ואני מסכים איתך רב עמיחי שזה לא הכרחי במשנה, אבל בין אם אני אסביר כמו שאתה רצית קודם והסכמתי איתך שרב עקיבא זה לא מנותק מן המשנה, ובין אם נקבל את דעת הבבלי, ובין אם נקבל שיש מציאויות שונות, על ידי כינוי קודם לסתירה אנחנו מצמצמים את זה, מכיוון שאין יכולת לקנק את תולדה מאיזשהו דבר, כי לא היה לזה מעמד, וזה מצמצם את השימוש בכל פרשת סוטה. ואכן יש להם מגמה, וזה באמת תנועה מאוד דיאלקטית, כי מצד אחד פרשת סוטה בקיומה היא הקיום הכי גדול, מצד שני קיומה התדיר הוא דבר מאוד 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 בעייתי, ונראה בהמשך משרבו הסוטות לא משקים, ויכול להיות צמצום פרשת הסוטה זה על מנת לצמצם שלא יהיו סוטות. ושאתה מאפשר כינוי קודם, אמנם אתה מגביל אותו על ידי עדים, אתה מצמצם, כך נראה לי. בסדר?
אני כבר מעדן את החובה.
אני אמרתי לך שאני מזדהה איתך. אני לא אמרתי שזה רק לזה, ואני כבר על המקום הסכמתי איתך, ואני מסכים איתך. אבל אני חושב שגם אם נקבל את האסור, ולא נקבל את הגירושים, אפילו אם נקבל את הגירושים זה מצמצם דרך אגב, אבל גם אם נקבל את הדרך שהרב אלחנן התחיל בה ואני דיברתי עליה בשבוע שעבר, שדורשים ממך תהליך אחר, זה גם מצמצם, זה לא משנה, יש דרכי צמצום שונות, ואני לא חושב שאני צריך לקבל או את זה או את זה או את זה או את זה, כי המגמה לצמצם היא מגמה ראויה, זאת המגמה שלנו, לצמצם בשביל להוביל. דרך אגב אני חושב שבאמת היסוד המאוד מאוד 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 גדול ליצור זוגיות טובה זה ליצור תנועה טיפולית קודם. אני צודק המטפל הרב אלחנן? לא? טוב. טוב, תרשו לי לחזור לשיטת ריש לקיש אחר כך אם יהיה לנו זמן. מרומי שדה דיברנו עליו. מחילה של הבעל בכינוי. לכאורה, אם כינוי זה חובה, איך אפשר שהבעל ימחול על הכינוי? דבר שהוא מנוגד לכל היגיון. איך אפשר למחול על כינוי? לא קיים דבר כזה למחול על כינוי.
אלה משלים כינוי לנדר.
רק שנייה, מה?
משלים כינוי לנדר.
אני חושב שגם אם משווים כינוי לנדר זה מבחינת התוקף שלו, אבל מבחינת המגמה שלו אתה עוסק רק במעמד המשפטי של הכינוי. אבל אם אני עוסק ב... זה לא איך זה חל המחילה, השאלה אם אני מאפשר לו למחול.
הוא כינה לה ואז הם בריחו את הדברים ביניהם ואז הם חזקים
לשאולים שפרסם בעל. אני חושב שמה שאתה אומר מצוין לפי סיפור התורה, יפה מאוד, אבל אם אכן מדובר בסיפור אחר שהייתה פה טומאה, אז אם הייתה פה טומאה לכאורה לא צריכה להיות מחילה. מה?
היה פה חשד
לטומאה. בחשד לטומאה רבי עקיבא אומר אני לא מאפשר לך להמשיך לחיות, זה לא חיי קדושה.
האמת שלא רבי מאיר אומר שרוצים את הזוג
מהקוס. רבי מאיר אומר את זה ורבי עקיבא לא אומר את זה. רבי עקיבא כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. רבי עקיבא הייתה לו אישה כמו רחל ויש לו תפיסה אחרת. עכשיו מה מרתק בעניין הזה? יש את סוגיית הבבלי שאני אעבור עליה מיד, יש את סוגיית הירושלמי שיש אפשרות למחול, יש את הרמב״ם בעל שמחל כינויו קודם שתסתר, שתכף מדבר על זה ותכף אני אחזור לסוגיה, ויש את שיטת הספרי. שיטת הספרי, נביא עזר לי למצוא את זה בספרי, או איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקינה את אשתו. למה נאמר? כפי שהוא אומר ועבר עליו רוח קינה וקינה, או כשם שעד שלא קינה לרשות, אף כך מי שקינה לרשות, תלמוד לומר איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקינה את אשתו חובה ולא רשות. אומר הספרי גם לרבי ישמעאל שהכינוי רשות, ברגע שהוא קינה יש פה מסלול של חובה. ואני חושב שהספרי לשיטתו והגמרא לשיטתם, בכוונה עסקתי רק בעצם השאלה, תכף אני אחזור לגמרא. הגמרא שהיא מדברת על כינוי קודם, הגמרא שמוכנה לדבר אסור לקנה, אז הגמרא אומרת גם אם קינאת, אם תמחול, הרווחנו וחזרנו לנקודת המוצא שאסור לקנא. אבל הספרי שלמד את הסיפור כמו סיפור התורה, לרבי עקיבא שחובה לקנא, ברור שאי אפשר. בא הספרי ואומר גם לרבי ישמעאל שאמר רשות, אני מאפשר לך את הרשות אם לא התחלת את מסלול הקנאה, אבל ברגע שהתחלת את מסלול הקנאה אין אפשרות לחזור. למה? כי סיפור התורה זה כינוי אחרי סתירה, זה סיפור התורה, והספרי לשיטתו, והירושלמי, הספרי לשיטתו, והבבלי לשיטתו. זה מה שהתגלה לי אתמול, וממש התלהבתי מזה, וטלפנתי לכמה רמים, ואף אחד לא ענה לי, ובהתחלה נשארתי עם זה לבד, עד שאמרתי להם את זה. מה אתם אומרים על זה? הרב חנן, הרב מיכאי, הרב נריה. זה מדהים, אני חושב. זה ממש מדהים איך זה מסתדר הכל לשיטתו. עכשיו בואו נחזור לכינוי.
אפילו נראה לי הדבר השני,
בסדר, אני בכוונה, אני עכשיו אחזור לסוגיה. אני עשיתי את זה לא סתם, אני מרגיש אחרת הבהירות הייתה נעלמת. אני עכשיו אחזור לסוגיה, ועכשיו אני אחזור על שנייה. אבל קודם כל אני חושב שזה דבר מדהים, זה יוצא כל כך יפה, כל כך יפה. הרב נריה אמר לי שכל השיעורים הכלליים הם רוחניים, זה לא רוחני, הרוחני זה הלמדנות פה, אני לא מבין. הרב נריה, זה לא נגדך, אתה שיקפת את התלמידים. כן, אני יודע. בסדר? יכול להיות, זה מסתדר מצוין עם מה שאני אומר, זה ממש יכול להיות. עכשיו בואו נחזור לסוגיית הבבלי ברשותכם, בסדר? איבאי על ההוא, דרך אגב זה לא סתם איבאי על ההוא, באמת אלה שאלות קיומיות מאוד גדולות. האם אנחנו יכולים למחול על עולם מעוות? שאלה מאוד גדולה, מאוד 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 גדולה השאלה הזאת. בעל שמחל כינויו, כינויו מחול או אינו מחול? מי אמרינן בכינוי דבעל תלה רחמנה, ובעל המאכילה לכינויו, או דילמה כיוון דקני למעיקר הלא מצי מאכילה. זאת השאלה. הגמרא מנסה להביא כמה ראיות, ובואו נעבור עליהם בזריזות. מביאה ברייתא, אלו שבית דין מקנים להם, מי שנתחרש בעלה או נשתתה או שהחבוש בבית האסורים, היא אמרת בעל שמחל על כינויו כינויו מחול, אבדינן מידי דעתי בעל מאכילי. איך יכול להיות? אנחנו יכולים ללכת על דבר שהבעל יכול למחול? עונה הגמרא תשובה די דחוקה, סתמה דמילתא, אדם מסכים על דעת בית דין. עכשיו לי אין ספק שהתשמע הזה שאומר שבית דין מקנים, זה לא תפיסה שאסור לקנה. אם בית דין מקנים, סימן שיש חובה לקנא. עכשיו, עניין המכילה על הכינוי היא באמת שאלה. כי אם הבעל באמת יכול למחול, אלא מה? אני באמת חושב שבעל לא יכול למחול אלא בכינוי ספציפי. ושבית דין מקנא, מתי בית דין מקנא? שיש משהו, בית דין מעצמו לא סתם מקנה. יש הבדל בין כינוי בעל שנכנס למערכת יחסים ביניהם, כינוי בית דין במהותו הוא שונה מכינוי בעל. על כינוי בעל אני יכול להגיד אסור לקנה, על כינוי בית דין זה מציאות שאני לא יכול להגיד שאסור לקנה. ואם זה היה תלוי בי, הייתי אומר שבכינוי של בית דין אין אפשרות מכילה. גם אם הבעל יקום לתחייה אין אפשרות מכילה, גם אם הוא יפיקח אין אפשרות מכילה, כי כינוי בית דין הוא במקרה שונה מכינוי רגיל. כינוי רגיל שונה מכינוי התורה, כינוי בית דין הוא דומה לכינוי התורה. וזה באמת פותר את הבעיה. אני חושב שבמידה מסוימת הבבלי עוסק בסוגיה בצורה מאוד בינארית, אבל אם אני עוסק בעומק על פי הניתוח של מה שאני מנתח, השאלה הזאת בכלל לא מתחילה. בכינוי בית דין אין מחילה, כי כינוי בית דין הוא שונה במהותו. בואו נלך עוד הלאה, תבינו. דרך אגב, לא אמרתי לכם את זה אתמול בשיעור, זה חידוש שהתחדש לי. זה חידוש מאוד מהותי, היה שווה את כל השיעור בשביל זה. כן, מה אתה אומר רבי מיכל?
לא שאומרים לי יותר פשוטה.
שמה?
שיכול להיות שבאמת מגלב,
אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שאם הניתוח שלי הוא ניתוח נכון ביחס בין הבבלי לבין הירושלמי, לבין הספרי, אז אני רואה כינוי של בית דין בדומה לכינוי של הספרי. מה שאתה אומר, לא אומר זה יכול להיות, עובדה שהבבלי לא אמר את מה שאני אומר. הכינוי של הבית דין הוא לפני סתירה, אבל הכינוי של הבית דין הוא אחרי הוויית תומה מוחלטת. בית דין אין לו קפריזה. בעל יכול להיות לו קפריזה. ואז אומרים לו, אדוני היקר, לבית דין אין קפריזות. למה בית דין עושה את זה? מה הסיבה שבית דין עושה את זה? הקטליזטור של בית דין שונה מהקטליזטור של בעל. יש הבדל תהומי בין הקטליזטור של הבעל לקטליזטור של הבית דין. לכן זה שונה. עכשיו אין שום בעיה במה שאתה אומר רבי מיכאי, עובדה שבבי לא קיבל את מה שאני אומר, רק אני אומר אם אני הייתי שם הייתי עונה בתשובה מאוד פשוטה שכינוי בית דין שונה, ואני חושב זה מסתדר היטב עם כל הניתוח שלי של הספרי ושל המשנה. כן,
אני רוצה אולי זה מה שהרב רוצה לומר, אבל בעיניי סוגיית בעל של מחל כינויו חוקרת חקירה שאפשר להציג אותה כחקירת אחרונים. הכינוי למה הוא נועד ובין מי למי הוא? אפשר להגיד שהכינוי הוא בין הבעל האישה, ועד בפשטות, זה מערכת יחסים ביניהם, ובעל שמחר כינוי או כינוי או מחול. ואפשר לומר שהכינוי הוא למול הקדושה, ולמול קדושת הברית בישראל. ואז ברגע שהוא מקנה, אז כבר הוא לא יכול למחול על כינויו, כי זה עומד בפני השם, זה עומד בפני ערוות דבר, זה עומד בפני קדושת הנישואים בישראל. ובאמת בפשט, זה שבית דין מעורב בזה, ובית דין מקנה בשבילו, כמו שאומר הרב, אני מסכים, הפשט הוא, שזה לא רק האיש מול האישה, יש פה מערכת של קדושת ישראל, שגם בית דין מעורב בה, וגם בית דין מקנה לאדם. אבל הבבלי מתאמץ לדחות את הראייה הזו, ומתאמץ להגיד שבב שמחל על כינויו, כינויו כן מחול. וברגע שהבבלי כל כך מתאמץ לעשות את זה, ואני מסכים עם הרב עמיחי שזה לא פשט הברייתא, בפשט שאדם, שאומרים שבית דין מקנה, זה אומר זה לא ביני לבינך, זה לא ביני לבינך, זה כבר בינך לבין המקום, בינך לבין השמיים. כן, נראה לי כדאי לפתור את הבעיה.
מה זה?
עכשיו, זה על הערבה בפרטים. צריך לקנא לסיום. אני אומר שברגע שאתה אומר שמחל על כינויו כינויו מחול, זה כן מחזיר את זה למגרש שבינו לבינה. ונראה לי זה דבר פשוט, אבל אני רוצה להגיד שנייה הערה האחרונה על זה, שאני מרגיש לאורך כל הלימוד שאולי לא מספיק מחודדת. אנחנו מניחים שאם הוא מקנה, הרגליים לדבר. אנחנו מניחים שאם הוא מקנה, אז יש פה משהו שהוא כבר לא בסדר אצל האישה, ולכן ליבנו נוטה לומר שבעל שמחל על כינויו, אין כינויו מחול. הלא חנוף תכנף הארץ היא כדברי הנביא. אתה לא יכול לחזור לאישה שאתה יודע שהיא נטמעה. אבל יכול להיות שצריך להיכנס יותר לדקויות של הפסיכולוגיה, ולדקויות של הסיטואציה שבה בעל מקנה לאשתו. ויכול להיות שבאמת, לתקופה מסוימת הוא לא היה בבית, בימיהם אולי מדובר על חצי שנה שהוא לא היה בבית, אולי 12 שנה שהוא לא היה בבית כמו רבי עקיבא. ויכול להיות שהיא באמת לאשתו, מתחיל להיות לה חסר, והנה חינמי היא באמת מתחילה ליצור קשר לא בריא עם גבר אחר. אבל היא עוד לא נטמעה, היא עוד לא נטמעה. היא מתחילה לדבר איתו, ויש שם משהו שעלול להביא לכדי תומה. כמה גבר וכמה עלה ומתעוררת בו רוח קינה, ומקנה את אשתו ואומר לה, אל תחפשי במקום אחר, את שלי, ורק שלי, וגם אני שלך, עד הסוף. ואז הוא יכול למחול על כינויו, כי אם באמת זה פתר את הבעיה, עוד לא נעשתה פה עבירה לשמיים, זה התקרב.
בגלל שאמרת את זה, אז אני אעשה רוורס על מה שרציתי לדלג בגלל הזמן. אמר יש לקיש, מה לשון כינוי? דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים. למה זה מטיל קנאה בינה לבין אחרים? כי היא, בגלל שהיא מפחדת, היא לא מדברת עם אנשים, אז אנחנו מתעצבנים עליה. על מכה סבר, כינוי על פי עצמו. מה זה על פי עצמו? בלי ידים. אף אחד לא יודע למה היא מתנהגת פתאום בנזירות כזאת, ומתעצבנים עליה. כולן מלויד דקן אליה. ואמרי, מהי דקמה קמה בדלה? ואתו למי ותקינה בעדה? ורב ימר ברב של למה משמד הבאי אמר, דבר המטיל קנאה בינו לבינה. על מכה סבר, כינוי על פי שניים עדים, וכולה על מיידי. ואני תמח. הן על ריש לקיש והן על רב ימר, על שניהם אני תמה. כינוי הוא בעל ערך עצמי מצד הקדושה. והם לא מעלים לא את זה ולא את זה. ואני חושב שכינוי ביסודו הוא מצד הקדושה. ובסיטואציה שלך בוודאי יש היגיון למחילה. ובסיטואציה שבית דין עושה זה סיטואציה אחרת. ולכן אני כל הזמן הולך לדבר שבמידה מסוימת חסר לי בגמרא תפיסה דיפרנציאלית בין מקרים שונים.
מה שיגיד הבבלי שאחרי הסתירה זה כבר לא בינך לבינה. קיננה ונסתרה, שם כבר אי אפשר להגיד בעל שמחל.
זה השלב הבא בבבלי, לא הגעתי לזה, בכוונה הלכתי שלב אחרי שלב. השלב הראשון בית דין, ואמרתי מה שאמרתי, השעה מאוחרת, נמשיך. השלב השני, תשמע, מוסרים לו שני תלמידי חכמים, שמה יבוא עליה בדרך, היא אמרת, בעל שמחל על כינויו, כינויו מחול, להיכלי, לכינויה וליבול. שואלת הגמרא, אנחנו לא מבינים, אם בעל שמחל כינויו, כינויו מחול, להיכלי, לכינויה וליבול, אני יודעתי התשובה פשוטה, אין ספק שפשט הדברים, שאי אפשר למחול, אלא הם רוצים את הצד שאפשר למחול בתור ראייה. אומרת הגמרא, דגמירי דיבאי למיבל, אמרי לאחלי לכינויך ובעלה. תשמע, סיפרתי בשיעור סיפור יפה על אמא ואבא של הרב עמיחי. הייתי עם אבא שלך, והוא סיפר שהיה איזה זוג שהיה בטיפול אצל אמא שלך מקריית מלאכי, והם כל דבר שאלו את הרב. אחרי זה הם עברו לחיפה והם רצו להחליף מטפל. שאלו את הרב, הוא אמר תמשיכו עם אמא של הרב עמיחי. אומר לי אבא שלך, זה היה אחד הדברים החכמים. למה? כי סוף סוף היה לי זמן לדבר בנסיעה מחיפה עד הבית שלכם. ובאמת בהליכה שהם הולכים באמת יכולה להיות מציאות שהם יתחילו לדבר ביניהם.
זה חינם, שמכניסים להם שני תלמידי חכמים שם, זה הראיה של הבבלי, שהסיפור הוא כל הסיפור של ביניהם, הוא כבר סיפור שבית דין מעורב, הבבלי דוחה את זה.
אבל התירוץ של הבבלי הוא מבריא, הוא מחזיר אותי לסיפור ביניהם. אם ברור שפשט המשנה מכניסים שני תלמידי חכמים, הפכו את פרשת סוטה לפרשה משפטית, הם באים מהתורים לתלמידי החכמים האלה, הם למעשה פלטפורמה להיות מטפלים ביניהם. זה מדהים.
שבפשט התלמידי חכמים באים לשם, כי ברגע שאתה קינית לאשתך, זה כבר לא סיפור בינך לבינה, זה כבר סיפור למול בית דין, למול המקדש. בא בבלי ואומר, ועדיין בינך לבינה, ואם תשאל מדוע תלמידי חכמים שם, כדי ללמד אותך לעבוד בצורה נוחה, איתך.
עכשיו יש פה עוד ברייתא שגם עליה צריך להתעכב. תשמד אמר רבי יושע שרדוין, סך לי זעירה מאנשי ירושלים, בעל שמחל כינויו כינויו מחול, זקן ממרה שרצו בית דין למחול או מוחלין לו, בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול או מוחלין לו. כשבאתי אצל חבריי שבדרום, מורי ורבותיי, מחר יש שיעור על זקני דרום, שיעור חשוב בקודשים. באתי אל חבריי שבדרום, רואים שבדרום למדו גם קודשים, על שניים הודו לי ועל זקן אמרה לו הודו לי שלא ירבו מחלוקות בישראל. שמע מינה בעל שמחל כינויו, כינויו מחול, שמע מינה. אז לכאורה הגיעו למסקנה שבאמת בעל יכול למחול חילויו, ומתחילה הסוגיה עם האס של הסוגיה, פליגי בה. זה החלק הכי גדול בסוגיה. פליגי בה רבך ורבינה. חד אמר קודם סתירה מחול, לאחר סתירה אינו מחול. אחד אמר לך סתירה נמי מחול, ומסתברא כמאן דאמר אינו מחול, ממאי מדי כמאן. טוב, נעצור רגע. קודם כל, הבבלי למעשה אומר במפורש את מה שאני טוען, שהמחילה יכולה להיות רק אם הכינוי הוא בעל אופי כינוי שלפני סתירה. למעשה בבבלי יש את כל הניתוח של מה שאנחנו ניתחנו. אם מדובר בכינוי אחרי סתירה, איך יכול להיות שמחול? זה לא הגיוני. ולכן מסתברא, ואנחנו צריכים לנסות להבין את המאן דאמר שסובר שגם לאחר סתירה מחול. אבל קודם כל פשט הגמרא היא ניתחה את כל ניתוח הדברים כמו שאנחנו ניתחנו. זה ממש נפלא שיש הבדל בין הכינויים השונים.
מה שאומר שאחר סתירה מחול זה כמו התורה שאומרת גם אחרי סתירה, או אחרי המכתב נזרע זר, גם אחרי סתירה יכול להיות שם
משלם. בסדר, תכף נדבר. עכשיו, מסתבר כמעט דמר אינו מחול, ממאי? מאיפה? הד רבנה לרבי יוסי דתניה, איפה הברייתא הזאת נמצאת, דרך אגב? איפה הברייתא הזאת? בספרי. רבי יוסי אומר, בעלה נאמן עליה מקל וחומר. הוא אומר, לא צריך שני תלמידים. ומה נדע שהיא בקרת, בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו, לא כל שכן. אמרו לו, לא יאמרת בנידה שכן יש לה היתר. תאמר בסוטה שאין לה היתר, ולכן, ולת הגמרא, והיא אמר לאחר סתירה מחולה, משכחת ויש לה היתר, די בי מחילי לכינויי ובין, אלא שמה מינה, לאחר סתירה אינו מחול שמה מינה. אומרת הגמרא, אם נניח שלאחר סתירה, אז ממילא יוצא שאפשר למחול. אז קודם כל הריטואל הרגיל זה כמו שאמרתי קודם, אבל אני חייב להגיד לכם, אני תמה מאוד על הראייה הזאת, שאם נאמר שיכול למחול, אז זה נקרא יש לו היתר. אני לא מבין, אני לא מבין את הגמרא ממש. האם יש דמיון להיתר מידה להיתר הזה? מה הדמיון בין שני ההיתרים? היתר נידה זה באופן טבעי ניתרת. פה ריבונו של עולם, איך אפשר לבוא ולומר שיש לו היתר ולכן הוא ישמר? למה? כי הוא יכול לבטל. מכאן שהוא יכול למחול, הרי זה תמוע מאוד, זה אין בכלל דמיון בין שני הדברים. ומכאן מסיקים מסקנה, אם עד אחר סתירה מחולה משכחת לה דיש לה היתר, למה? כי באי מאכילי ולכן מדמים. אני חושב שאפשר לשלול את כל השאלה מכל וכל, לבוא ולומר שאדם איננו בא לשתו סוטה, ומה שחכמים אמרו לרבי יוסי לא מתחיל, וזה הכל. אבל אני חושב שיכול מאוד להיות שאם רוצה לבוא עליה הוא יכול למחול, אבל לכאורה אם אחרי סתירה לא צריכה בכלל להיות אפשרות של מחילה, כל הדיון של מחילה היא תולדה של כינוי לפני סתירה. בספרי לא מוצאים את המחילה. למה בספרי לא מוצאים את המחילה? כמו שאמרתי קודם. בקיצור, אז זה הדין של המחילה, אני חושב שהכל מסתדר, הירושלמי זה דבר, בואו ננסה להמשיך הלאה. מה תוכן הקינה? זו סוגיה ממש חשובה. נהניתי מהמקור של הרב עמיחי, שהוא הביא את אבות דרבי נתן שאנחנו לומדים. בהתחלה, 10 גזרות נגזרו על אדם הראשון, ו10 על חווה, ו10 על נחש, ו10 על הארץ. לא אקרא את כולם. 10 על חווה, חמישית, מקנה לה שלא תדבר עם כל אדם. כשאני מסתכל על הפשט של הברייתא, הגזרות של זה, פשט הדברים שהוא מקנה לה שלא תדבר עם כל אדם, מדבר על דיבור. אני אסביר את ההיגיון. מה ההיגיון שאומר לה אל תדברי עם כל בן אדם? אני בשיעור, אמר לי הרב חסדאי והוא צודק, בשיעור פתיחה שלי שדיברתי על נאמנות, הוא אמר לי, היית צריך לפתוח את השיעור באדם הראשון. שהנחש בא לאדם הראשון, היא הסוטה הראשונה, שם היה פגם נאמנות הכי גדול. ודרך אגב זה עמוק בצורה שלא תתואר. מדוע זה עמוק בצורה שלא תתואר? כי האדם הראשון עם חווה שהפגם באמנות, הוא באמת איבד את השלמות העצמית, וזה מה שהסברתי לגבי כלי חרס, וכאשר אין שלמות עצמית יש עולם של קנאה נוראה בין שניהם. מי שנכווה אז ברותחים, אז הוא נזהר אפילו בפושרים. ואם חווה הלכה עם הנחש, אז מה הוא אומר לה עכשיו? תשמעי, אני דורש ממך לא לדבר עם אף בן אדם. ואני חושב שפשט המסכתות הקטנות של אבות דרבי נתן, שאל תדבר, זה לא לדבר בכלל. השאלה איך לבאר את המשנה שלנו. אני לא יודע, אני לא יודע למה הבאת את זה. הבאת את זה בגלל מה שאני אומר, או סתם הבאת את זה? אפשר להבין, כן, בסדר. כיצד מקנה לה? אומר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני. ודיברה עמו, עדיין היא מותרת לביתה, מותרת לאכול בתרומה. נכנסה עמו לבית הסתר, ושעתה עמו כדי תרומה, אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. ואם מת, חולצת ולא מתייבמת. אני חושב שפשט משנה בניגוד לגמרא. אם אני אלמד את פשט משנה כמו שתינוק מבין את המשנה, כמו שלמד אותנו הרמ"א מפנו, אז הכינוי זה אל תדברי. ואם מדברת, לא קרה כלום. ואם היא נסרת, אז קרה והיא שותה מים מרים. היו אמר רק אל תדברי. הוא אמר לה אל תדברי בגלל שהוא נכנס לבהלה נוראה, אבל אם היא מדברת זה לא שום דבר, הוא לא צריך לקנא עוד פעם אל תסתרי, זה לא מתחיל להיות פשט משנה, לא מתחיל להיות פשט משנה, ואז האבות דרבי נתן לא סותר את המשנה, הוא סותר את הגמרא, את המשנה הוא לא סותר האבות דרבי נתן. באה הגמרא, הוא נותן תוקף בתור גזרה, לא בתור איסור, ולכן אני לא חושב שהאבות דרבי נתן מנוגד למשנה, מנוגד לגמרא. זאת נקודה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, אבות דרבי נתן. בגמרא, הגמרא לא מקבלת את זה. הגוף הקשה. אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני, זה על מה דיבור סתירה הוא. מה אנחנו יכולים להגיד? לא, דיבור זה לא סתירה, אבל כל היסוד של הכינוי מהו, הוא התראה למנוע. יותר מזה, אם נקבל את התפיסה שהקדימו את הכינוי לסתירה בשביל לצמצם את הסתירה, אז כינוי שהתוכן שלו הוא גדול יותר, אל תדברי, הוא מונע את הסתירה יותר. זה גם הגיוני מה שאומרת הגמרא, אלמא דיבור סתירה, ומי אמר? הדרתני דיברה עמו, עדיין מותרת לביתה, מותרת לאכול בתרומה, אלמא דיבור לא כלום הוא. מר הבא יחיק אמר, אל תדברי ודיברה, אל תדברי ונסתרה, אל תסתרי ודיברה, עדיין מותרת לביתה, מותרת לאכול בתרומה. נכנסה עמו לבית הסתר ושעתה עמו כדי תרומה, אסורה לביתה ואסורה לאכול. הבבלי אומר, אני צריך כינוי של סתירה ולא כינוי של אל תדברי. פשט המשנה הוא אינו כאביי, והשאלה מה הסיבה שאביי חרג מפשט משנה. היא שאלה מאוד גדולה. הירושלמי, שנייה אחת, רק בוא נגמור להציג. הירושלמי אמר משהו מאוד יפה, שאל תדברי זה לשון נקייה. הירושלמי הולך בשתי דרכים. סוף דבר עד שדבר עמו, האם נסתרה עמו ולא דיברה, אין סתירה כלום. דיברה איתה, מי מורלה, אפילו דיברה עמו ולא נסתרה. עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לכל בתרומה. לשון נקי הוא מתניתן, אל תתייחדי עם איש פלוני. הוא פותר את הדבר הזה בצורה מאוד פשוטה, זה פשוט דבר. המאירי והרמב״ם קיבלו את זה. צריכה להיות סימטריה בין הקנאה לבין הסתירה. אל תדברי, זה לא נחשב. כך כתב המאירי, והדפי מקורות היפים של הרב נריה, גם הוא הביא את הדברים שם. כך כתב הרמב״ם, אמר לה בפני שניים, אל תדברי עם פלוני, אין זה כינוי, ואף על פי שנסתרה עמו בעדים ושעתה כדי תומה, לא נאסרה עליו, ואינו שותה בכינוי זה. רואים את המגמה של הצמצום, ולהגדיר כינוי בצורה מסוימת. והרמב"ם כותב מפורש, מה זה כינוי? אל תסתרי. השולחן ערוך העתיק את זה. ערוך השולחן אמר דברים דומים כסיכום, כינוי הוא רק שאמר לה אל תסתרי עם פלוני, אבל היא אמר לה אל תדברי עם פלוני, אף שכוונתו הייתה להרחיקה מאמו. מכל מקום אין זה לשון כינוי, ואם נסתרה אמו מותרת לבעלה. וכן כשאמר לה אל תסתרי ודיברה עמו, אין זה כלום, וכל שכן אמר לה אל תדברי ודיברה. ואין אומרים כיוון שזה הסרטה התורה בסתרה אחר כינוי, משום פדה דבעל שכינה לה שערי ולא כינוי אינה נסרת בסתרה לחוד. אם כן, מה לי אמר לשון סתירה או לשון דיבור? כיוון זה סוף סוף הוא מקפין לכל אותו בין שכן אלא מפורש בדבר שעוברת על זה, והיינו לשון סתירה. הרמב״ם, המאירי, והמסקנה של השולחן ערוך היא זועקת לשמיים שזה באמת צריך להיות אותו דבר, ואני חושב שהמגמה של זה היא מגמה מאוד ברורה, לצמצם באופן מוחלט את ההגעה לסתירה. ואני רוצה להגיד משהו, יש בזה גם היגיון מסוים, על אף שאני חושב זה פשט משנה, ואני רוצה להסביר עוד משהו. שבן אדם אומר דבר מעבר למה שאסור, דומה לחטא עץ הדעת שחווה אמרה ואל תיגעו בו, פוגם בצורה מאוד חמורה. וחז"ל באו ואמרו זה לא יוגדר ככינוי אם אתה מוסיף על דין התורה. זה לא יוגדר ככינוי אם אתה מוסיף על דין התורה, זה לא יוגדר ככינוי. זה מה שעומד מאחורי הבעיה, וזה אנחנו רואים שרוצים לצמצם את הגדרת הכינוי, וכל זמן שאין כינוי אין, זה חלק מהצמצום המאוד גדול. עכשיו השאלה מה הגדרת הסתירה, והיא קשורה לכינוי גם כן, והיא שאלה גדולה, האם צריך סתירה על פי דיני ייחוד? שאלה מאוד מעניינת. בדיני ייחוד יש כללים, יש כללים מאוד ברורים, לא כל דבר הוא ייחוד. אם יש פתח שפתוח לרשות הרבים, אין ייחוד. בא הרש משנס ואומר אפילו איך הדנה אסורה משום ייחוד, כגון לפתח פתוח לרשות הרבים, דאין שם משום ייחוד, אפילו הכי לעניין סוטה, הווה רשות היחיד. החינה מריאן בחצר שרבים נכנסים לה בזו ויוצאים לה בזו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לתומה. משמע דווקא אחד היא קטרת פיתחי אחד אלי כאלה פטר אחד, אבל רשות היחיד לתומה. הדבר הראשון, ואני חושב שהיא נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו באים ואומרים שאחרי שיש כינוי אנחנו מגדירים את הסתירה בצורה רחבה, ואני מרגיש שיש פה שתי תנועות מנוגדות שאינן סותרות אלא משלימות האחת את חברתה. בכינוי אני רואה צמצום, ובסתירה אני רואה הרחבה. ואני אינני חושב שזה קושיה וזה סתירה. הכינוי היא נקודת המוצא, הכינוי היא התראה שלא נגיע, ובנקודה הזאת אנחנו רוצים לצמצם. אבל כאשר אנחנו מגיעים לסתירה יש לנו מגמה של רוח טהרה, ואנחנו מרחיבים את זה, וזה לא רק על דיני ייחוד האסורים בתורה. זה מה שאומר התוספות שאנס, והוא נותן עוד דוגמה, כגון שבעלה בעיר דאמרינן בשלי קידושין, בעלה בעיר אין חוששים לה משום ייחוד. ואני אוסיף על דברי הרש משאנס, אני בטוח שהוא יסכים איתי, אנחנו פוסקים להלכה שאם דלת לא נעולה אין בזה דין ייחוד. כשאתם יוצאים לדייט עם הצדיקה שלכם ואתם רוצים לגמור את התש"ס, אז אני מבין שאתם לא רוצים להשאיר את הבית פתוח, אבל מן הראוי אם אתם לבד לא לנעול, על מנת לסמוך על תשובת הרשב"א. אבל זוג שהיה בו כינוי, לעניות דעתי זה סתירה. זה ברור שזה כלול בדברי הרש משאנס. לגבי בעלה בעיר, זה מופיע גם בשו"ת תרומת הדשן שמגיע להלכה.
האם אסור לה להתקדם ככה?
מה אסור לה? לא שמעתי.
האם אסור לה אישה להתקדם?
למה? לא יודעת.
האם במקרה שעבר מקנדה, האם
עם אחיה? תכף נגיע לאחיה. שאלה טובה, שאלה מאוד טובה, תכף נגיע לאחיה. הדה אוריה בעלה בעיר אין חוששים לה משום ייחוד, אם קינה לה כבר מאותו האיש ונתייחדה עמו, כשבעלה בעיר מחוששים לאיכות כי היגב נעולם. תשובה, יראה, כיוון שכינה לה כבר מאותו האיש חוששים לה משום איכות, אפילו כשבעלה בעיר. דהויל וכינה לה ועברה על דעתו חציפות המקרה וחוששים לתפי מבאישה אחרת. לכן מצאתי בתוס המסרת סוטה, כוונה כנראה לעניות דעתי לתוספות צ'אנס בעניין הזה. ובשולחן ערוך אני קורא רק את הסוף, ואין חילוק עניין סתירה שאחר כינוי בין בעלה בעיר ופתח פתוח לרשות הרבים או לא, עין מערי זה תרומת הדשא. כלומר, זה שאנחנו הקדמנו את הכינוי לפני הסתירה, לעניות דעתי מאפשר לנו להרחיב את גדרי הסתירה. זה מה שמופיע בראשונים. ועכשיו מה שרב עמיחי שאל, מה הדין אם מקנה עם אנשים שאין איסור להתייחד איתם? המשנה במסכת סוטה בפרק הרביעי אומרת, אשת כהן שוטה מותרת לבעלה, אשת שריס שוטה על ידי כל עריות מקנים חוץ מקטן. אז על ידי כל העריות מקנים, כל העריות זה כולל את הכל. אומר רש"י, והרב עמיחי בדף של חייבת הברטנורה, תדע לך ש90% מהברטנורה זה העתקה מרש"י. רק פעם בלבט אם נדעו ברטנורה, 90% מהברטנורה זה העתקה מרש"י. כותב רש"י, על ידי כל העריות מקנים, קינה לה מאביה ומאחיה ומאחד מכל העריות שבתורה, ונסתרה וכינויו כינוי, ונאסרת עליו ושותה. מה זה אומר? זה אומר שהגדרת סוטה איננה אקוויוולנטית להגדרת ייחוד. הגדרת העדים, האיסור כינוי ואיסור סתירה, הגדרת הסתירה היא תולדה מהכינוי. ההגדרה של הסתירה היא נגזרת מהכינוי. אם הוא אומר לה אל תסתרי עם אביך, אז היא לא יכולה להסתר עם אביה.
למה היא לא יכולה? אולי אם היא תסתר אז יהיה סתירה מותר לה.
מה?
אולי אם היא תסתר אז היא חשב סתירה והם יאסרו, אבל מותר לה.
אני לא יודע לענות לך על השאלה, אבל אני אשאל שאלה יותר גדולה. אבל אני אשאל אותך שאלה יותר גדולה, הרב עמיחי. אני לא אסתיר שאני טיפה מתוסכל, ואני אסביר מדוע אני טיפה מתוסכל. כולנו יודעים שיש מציאויות כאלה של קנאת הבעל בחביב ובחמותו. העולם החרדי מלא מבדיחות זוועה על דברים האלה שלא אהובות עליי לחלוטין. ממש אני מתנגד לזה, לכל השפה הזאת. אפשר ליצור חיים אחרים, אתה שומע מעוז? ולאום, לא צריך. אבל יש מציאויות כאלה. אני מאוד מוטרד אם בעל, קנאי, משוגע, בא ומקדים קינה ואומר לה אל תסתרי עם אביך. אולי כל המגמה שלו מה להגיד לו? לא, אני לא רוצה שיהיה לך קשר עם אבא שלך. זה מאוד 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 מטריד אותי. אין לי תשובה על השאלה הזאת. לא רק שאלה אסור ומותר, היא שאלה שהרבה יותר מטרידה אותי. ממש, ממש מטריד אותי. ואני לא בטוח שכתוב שאסור להסתר עם כל העריות, זה כולל את אביה ואחיה, במחילה מרש"י. כן, אני לא בטוח. במחילה מרש"י. תכף אני אביא את הירושלמי. אני לא בטוח. הכוונה כל העריות כמונח כללי, כי בכל העריות יש דיני ייחוד, ובאחיה ואביה שאין איסור ייחוד, לא יהיה כינוי. מי אמר את זה? זה בכלל לא פשוט לי. והתוצר פה הוא תוצר מאוד בעייתי.
נראה אבל שהתוצר הזה הרב ממשיך את המהלך שהרב דיבר עליו בבעל שמחל על כינויו. היינו, הייתי יכול לחשוב שכינוי הוא חלק מדיני העריות הכלליים שבתורה. זאת אומרת, זה קשור לבן אדם למקום ולקדושת הברית בישראל. ולכן זה עובד לפי הגדרים האלה. אבל הוכיח הבבלי שלא. אגב, הבבלי אמר את זה גם על בן סורר ומורה, שהייתי חושב שהבן סורר ומורה הוא חוטא כלפי שמיא, ולכן ברגע שההורים שלו מתלוננים ומביאים אותו לבית החיים, אין דרך חזרה. אומר הבבלי, לא, בן סורר ומורה זה מערכת יחסים. זה בינו לבין ההורים, ולכן אם הם אוכלים מחול. דקן ממרא, האם זה למול כלפי שמיה, או בין בית דין לבין הדקן הממרא, אומר הבבלי, עקרונית זה גם לא כלפי שמיה, אבל שלא יבואו מחלוקות בישראל, זה כבר הופך את זה לכלפי שמיה ואי אפשר למחול. אותו דבר קורה בסוגיה שהרב מלמד עכשיו. האם כינוי עובד לפי גדרי איחוד? זה הגיוני אם כינוי הוא ניסיון להוסיף קדושת הברית בישראל, אז שזה יעבוד לפי גדרי איחוד. אבל אם כינוי זה סיפור בינו לבינה, אז יש לזה גם חומרות וגם קולות. יש לזה חומרות בדברים שמותרים באיחוד, יהיו אסורים כאן, כי בשבילו זה מקומם אותו והוא מקנה לה.
כן, אבל אני חושב שיש להבדיל בין כינוי שמופיע בירושלמי של שיקנה לה משני בני אדם כאחד, שאין איסור להתייחד עם שני בני אדם, בגלל שהוא מקנה, ואני מוכן להסביר מדוע, כי לצערי הרב, מותר להתייחד עם שני בני אדם, זה רק בקשרים, ולא בפרוצים, ולכן הכינוי הזה הוא הגיוני, את זה אני מקבל בצורה פשוטה, ושהוא אומר לה, אל תסתרי עם האחים שלך, פה זה חשד מאוד גדול, דברי רש"י, שעפר מתחת כפות רגליו, קשימי צריך עיון, אני לא מבין את זה, והירושלמי באמת לא מקבל את זה כדבר פשוט. זה שכתוב כל העריות זה לא בהכרח כל העריות. כל העריות זה מונח של כל העריות. אבל מה שברור שכמו שאתה אמרת, שמעבר לדיני איחוד, רק פה אני אסתייג הסתייגות קטנה ממה שאתה אומר רבי חנן. אתה אומר אם זה רק על פי גדי איחוד זה כלפי הקודש ברוך. אבל לא. דיני איחוד עניינם גם כלפי מטה. ולכן אני, כאשר יש מציאות כזאת אני יכול לראות באיסור הסתירה גדר ייחוד חדש בעולם של סוטה, בעולם של קנאה. אני לא חייב להגיד שזה משהו חולי, אני יכול להשאיר את כורטוב הקדושה, ואני לא מקבל את התפיסה שבאה ואומרת מכיוון שאנחנו רואים פה הרחבה של הצד של הקנאה האישית אין פה בכלל עולם של קדושה, בגלל שהוספנו את עולם המשפט אין בו בכלל את עולם הקדושה. המחלט נשאר רשימו מפרשת התורה לעולם של הקדושה, והרמב״ם פוסק את זה בצורה מאוד ברורה. כותב המשנה למלך, וזה פשוט מה שכתב רבנו והסתרה עם שניהם כחד לחידוש הנקטי, כלומר אף אגב זה לא עבדה איסורה בהסתר זה, כל שכן היא מסתרה עם אחד מהם, זה ודאי אומר שלא תסתרי עם שניים, דברי המשנה לכם פשוטים, פלא לי על ערוך השולחן איך הוא חולק על זה, והוא מציג ואומר אם נסתרה עם אחד לא נאסרה דעה וכסתירה בלא כינוי. פלא פלאים, ברור שדברי המשנה למלך הם נכונים, דברי ערוך השולחן צריכים עיון.
הקטנה של העיקרון שרק מה שהוא מקנה לה ומעצבן אותו רק על זה יקנה כינוי.
נכון, זה הקטנה מאוד גדולה, ודברי המשנה למלך זה כילורים לעיניים בצורה מאוד גדולה. יש להרחיב עוד על מחלוקת תוספות והרמב״ם ביחס לקטן. הרמב״ם כותב, המשנה אומרת, חוץ מן הקטן, איש אמר אחמנה ולא קטן, אמר לה אל תסתרי עם פלוני, והיה קטן פחות מבין 9 שנים ביום אחד, שאמר לה אל תסתרי עם בהמה, זו אין זה כינוי, קטן פחות מבין 9 שנים לא שייך לעולם הכינוי, אבל קטן מעל 9 שנים לדעת הרמב״ם שייך לעולם הכינוי. תוספות כותב, נראה דווקא משתייה ממעט להכרה, אבל נאסרה על ידי בן 9 שנים ויום אחד, הוא מעמיד את הסוגיה על בן 9 שנים, ובן 9 שנים יש איסור, אמנם אין שתייה, אבל בבית השני ויום אחד, אבל פי שאינו איש, הרי ביאתו פוסלת בתרומה ונסכלת על ידי עבירה וכו', ולכן מה שאמר איש ולא קטן נראה דווקא משתייה ממעט לה, אבל באמת יש שתייה מקטן ולא קטן דווקא משתייה ממעט לה, אבל נאסרה על ידי בן 9 שנים ויום אחד. לפי הרמב״ם בן 9 שנים ויום אחד יש גם שתייה, כי ברור שעולם הכינוי שייך לעולם המציאותי, ובן 9 שנים ביאתו ביאה. זה מחלוקת בין תוספות לרמב״ם שזה. קרן הורה דן בזה טוב, אני מציע שנעצור פה. בשביל שאלה של הרחבה של הכינוי יש סוגיה של כינוי לאיברים שהרמ"ם הביאו לכם את זה, סוגיה מאוד מאוד חשובה, כינוי לאיברים, ויש עוד הרבה פרטים שצריך לדון בהם. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך.